לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שלישי כ"ד באלול תשע"ח באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן גם באמירות של הבית היהודי על אולי נתניהו שרוצה לחסל את הבית היהודי ולהקים ממשלת שמאל, אם אכן הוא יזכה ב-40 מנדטים. נשוחח פה עם נתן אגלסמן, יושב ראש המטה הלאומי של הליכוד, שדווקא משוכנע שהשותפות בין הליכוד לבית היהודי תימשך.
לפי שעה, יומן החדשות...
גם נעסוק בתמיכתם של הח"כים הערבים בקורבין, המנהיג האנטישמי, ששיבח את המחבלים שביצעו את רצח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן. נשוחח עם אלמנתו של יוסף רומנו, אילנה רומנו. וגם על מנדלבליט, שאומר שחקירות ראש הממשלה נמשכות בנמרצות ובמהירות, ובקרוב אולי יהיו החלטות. המשפטן חיים איסגב אומר, הוא לא מתפלא שאין המלצות, כי אין כאן שום דבר. גם על עוקץ אומן, אלה שקנו טיסות לאומן ונותרו ללא כרטיסים, לאן נעלם הכסף? נשוחח פה עם אחד מהסקני ברסלב, חיים ויצאנדלר. וחשמל כשר לשכונות חרדיות, חשמל שיופעל באופן אוטומטי ועם גוי של שבת. נשוחח פה עם ראש מכון צומת שאומר, עדיף שיהיה לכולם חשמל כשר ולא רק לשכונות חרדיות. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז אנא ערבה. וכעת אנחנו שווים לזירה הפוליטית, הדברים של השרה שקד והשר בנט על 40 מנדטים לליכוד, אם אכן זה יקרה, זה סוף, זה הקמה של ממשלת שמאל, האם אכן כך הם הדברים? אנחנו משוחחים כעת עם נתן אנגלסמן, יושב ראש המטה הלאומי בליכוד, יושב ראש סניף מטה בנימין בליכוד, שלום לך.
שלום, שלום בני ולמאזינים. כן.
אז רצינו אז ככה לשמוע ממך, אתה חושב קצת אחרת, אני מתאר לעצמי.
טוב, זה לא מה שמעסיק אותנו כרגע בימים אלה, לא כמה מנדטים יהיה לבית היהודי, ובעזרת השם אנחנו כמובן מקווים שהליכוד יגדל ויתרחב, ויגיע מ-30 מנדטים ל-40 מנדטים. אני חושב שזה אינטרס לאומי ליציבות שלטונית, ואם זה התחרות בין הליכוד לבית היהודי, הוא כיום בעיקר, מי יקדם יותר מהר את הריבונות להחלת החוק הישראלי על ההתיישבות, על מרחבי ההתיישבות ביהודה ושומרון. כשזה כמובן שלב ראשון, אנחנו לא נסתפק רק במרחבי ההתיישבות, אבל בשלב ראשון, כפי שהוחלט במרכז הליכוד לפני פחות משנה, שהליכוד מצהיר וקובע ובעצם דורש מנבחריו, שהריבונות, החלת החוק הישראלי על ההתיישבות במרחבי ההתיישבות ביהודה ושומרון יחול במיידי. הגיע הזמן אחרי 51 שנה שאזרחי והמתיישבים ביהודה ושומרון, כחצי מיליון יהודים, יהיה להם חיים נורמליים כמו ככל אזרח, והזכויות של אותם אזרחים שגרים ביהודה ושומרון יהיו ככל האזרחים במדינת ישראל, כמו כפי שהחובות, כך יהיו הזכויות.
אתה רואה באמת בכירים בליכוד שמקדמים את העניין הזה?
אז כמו שבוודאי עם ישראל שמע, אתמול היה כנס ענק, רציני ביותר, מאוד משמעותי, דרמטי, של השר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, גדעון סער, הטוען לכתר אחרי שנתניהו יסיים את תפקידו, אחרי שנתניהו יפרוש, אז גדעון סער הוא בוודאי אדם מאוד מאוד ראוי, והוא הצהיר בקבל עם וידע שאחד הנושאים העיקריים מבחינתו שהם על הפרק, זאת זכותנו על הארץ, ומדובר בהחלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון. כנ"ל גילה גמליאל עשתה אותו הדבר בכנס שחל אתמול בצהריים במהלך הסיור של שדולת ארץ ישראל בהובלתם של בצלאל סמוטריץ' ויואב קיש, היא הצהירה שגם היא בוודאי תומכת ומחזקת ותוביל לכך שעוד בקדנציה הנוכחית ממשלת ישראל תקבל החלטה להכיל את החוק הישראלי ביהודה ושומרון. כנ"ל שמענו הבוקר את השר יריב לוין בגלי צה"ל מדבר על כך שוודאי אלו העקרונות של הליכוד. הליכוד תומך בהחלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון, ולכן, ואופיר אקוניס מצהיר את זה כל שני וחמישי, שנגמר עידן של הדיבורים על שתי מדינות לשני עמים. העידן הזה הסתיים עם סיום העידן של אובמה, ואנחנו כרגע בימים אלה עוסקים כל העיסוק שלנו ביחד עם הבית היהודי, ביחד עם כל שאר מפלגות הקואליציה, בהחלת החוק הישראלי על יהודה ושומרון, על ההתיישבות. ולכן כל הוויכוח וכל השיחות והדיבורים והכותרות בנושא של כמה מנדטים לליכוד או כמה מנדטים או חיסול הבית היהודי, בזה אנחנו לא עוסקים. להפך, התחרות בינינו הוא לקדם את ההתיישבות ביהודה ושומרון ולהכיל את החוק הישראלי.
אז אם אני מבין מהדברים שלך, אתה מעריך שהשותפות הזאת הקיימת היום בין הליכוד לבית היהודי תימשך גם אם הליכוד יזכה ב-40 מנדטים?
בוודאי שהיא תימשך. אין בלתה, זאת אומרת, כדי להרכיב קואליציה יציבה של למעלה מ-60 מנדטים, אתה חייב את השותפים הטבעיים שלך, שזה ודאי שזה הבית היהודי ומפלגות חרדיות ועוד מפלגות לוויין נוספות, אבל כולם יודעים, כדי לקבל שלטון יציב, אז אתה חייב מפלגה גדולה, יציבה, רחבה, ו-40 מנדטים זה המינימום כדי שתהיה שלטון יציב ללא זעזועים.
אוקיי, אז בעצם זו תשובה שלך לדברים של שקד, הילד שקד, השרת המשפטים, שאומרת ש-40 מנדטים זה אומר הקמת ממשלת שמאל. אתה אומר, גם אם יהיו 40 מנדטים, השותפות עם הבית היהודי תימשך, אם אני מבין נכון את דבריך.
הבנת נכון, כן, על השותפות עם הבית היהודי, זאת שותפות טבעית, ואין בלתה, זאת אומרת, אין שותף יותר טבעי מאשר הבית היהודי, להמשיך ולהוביל את מדינת ישראל ואת אזרחי מדינת ישראל לטובת הנושאים הלאומיים, החברתיים, המדיניים והכלכליים, על פי המצע של הליכוד ועל פי המצע של המחנה הלאומי הימני.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, נתן אנגלסמן, יושב ראש המטה הלאומי בליכוד ויושב ראש סניף מטה בנימין בליכוד. תודה רבה לך.
בבקשה.
שלום וצהריים טובים לאילנה רומנו, אלמנתו של יוסף רומנו מנרצחי אולימפיאדת מינכן. שלום וברכה.
שלום.
אז אנחנו שומעים על אותם חברי כנסת מהרשימה המשותפת שתומכים בג'רמי קורבין, שכידוע השתתף בהזכרה למחבלים מארגון ספטמבר השחור. מה דעתך על כל העניין הזה?
נורא, והיום אני חושבת שהם רצים לאנטישמיות והולכים לסגוד ולכבד אדם שהעולם מוקיע. הם שלא התפלו אם בבוא היום האנטישמיות תפגע גם בהם. כי לדעתי, קורבין הוא אנטישמי, הוא שונא יהודים, שונא ישראלים, ואין לנו מה להוסיף על זה חוץ מטיפשות גמורה.
אז את חושבת שהוא עלול לפגוע גם בהם, בערבים בסוף?
תשמע, אני לא יודעת, אבל אני חושבת ברגע שהעולם מגנה אנטישמיות, וקורבין הוא אדם שמגנים אותו בכל העולם, אז אני לא רואה שום אור או פתח להצלחה עם שהם פוגשים את קורבין. מה הם הולכים לפגוש? אנטישמיות? אז היא תצפח להם בפנים האנטישמיות ביום מן הימים. מה הם מרוויחים מזה? אני לא מבינה.
ואת עצמי חוששת מהקורבין בבריטניה? אולי הוא יצליח לצבור כוח יותר?
אני חושבת שאני לא הבוחרת שלו, ואני לא אבחר בשבילו. הבעיה היא באמת צר לי על האנגלים שבוחרים בשבילו, והם צריכים לקבוע אם הוא אנטישמי או שהוא פשוט מופרע, וזו זה דרכם לבחור. אני לא תפקידי לבחור. הוא לא ראש הממשלה שלי. יהיה עצוב אם הוא יקבל את השלטון באנגליה, אבל באמת זה, האנגלים צריכים לבחור, לא אני.
אוקיי, אילנה רומנו, אלמנתו של יוסף רומנו, אנחנו רוצים להודות לך על הדברים, שיהיה לך שנה טובה, תודה רבה לך.
שנה טובה.
היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, אתמול בוועידת המשפיעים, התייחס לחקירותיו של ראש הממשלה, הוא לא נוקב כמובן בתאריכים, אבל אומר שהחקירות מתקיימות באופן נמרץ, ובמהירות, ועם סיומה מתקבלו החלטות. המפכ"ל בנאום שלו סירב לתת תאריכים. אנחנו משוחחים כעת עם המשפטן, דוקטור חיים משגב, מומחה למשפט פלילי. שלום לך.
שלום לכם.
ובכן, אנחנו זוכרים עוד את האמירה של המפכ"ל שנה שעברה, או אפילו לפני שאו-טו-טו יהיו מסקנות.
לפני שנתיים כמעט.
לפני שנתיים, אתה רואה? ואיך באמת יש מבקרים וטוענים שיש פה איזושהי ניסיון אולי למרוח את החקירות, סוג של תמיכה בראש הממשלה. איך אתה רואה את הדברים?
תראה, אני שמעתי, אני קראתי הבוקר גם דברים שאמרת מול עורכת הדין ליאת בן ארי, פרקליטת מחוז תל אביב, מיסוי וכלכלה, שהיא אחראית, נדמה לי מטעם הפרקליטות, כדי ללוות את הדברים. והיא אמרה פחות או יותר את אותם דברים, ולדעתה, המלצה שגויה עלולה להיות הרת אסון, ולכן הם מאוד נזהרים מפני המלצות, והם לא היו רוצים שלחץ הזמן ישפיע על טיב ההחלטות. אני חושב שהיא צדקת בעניין הזה. תשמע, שלושת התיקים הם תיקים פרובלמטיים. זה לא אדם שניגש לכספת, פתח אותה והוציא כסף, או קיבל מעטפות עם כסף, או עשה דברים מן הסוג הזה. פה מדובר בדברים מאוד מאורפלים. הייתי יכול עכשיו לנתח את הדברים בפני המאזינים, אני לא בטוח שיש לנו זמן, אבל ניקח לדוגמה את תיק 2000. הייתה פגישה בין מול ידיעות אחרונות ובין ראש הממשלה. עכשיו, הפגישה הזאת היא הייתה בין שני אנשים פרטיים. עבירת השוחד מוגדרת, והיא אומרת כך, שמתקיים שוחד עם עובד ציבור, פקיד ציבור, מתחייב או מסכים לעשות דבר במסגרת תפקידו. עכשיו, במסגרת תפקידיו של ראש הממשלה שלנו, אין אפילו שם של, אני יודע, אפשרות לפעול כפי שנוני מוזס ביקש. הוא בעצם פנה אל בנימין נתניהו כאל אדם פרטי. אמר לו, תפעיל את קשריך עם החבר שלך, שלדון אדלסון, או עם אשתו, או עם עורך ישראל היום, עמוס רגב. בכל מקרה, בנימין נתניהו לא עשה דבר שהוא קשור לתפקידו כראש הממשלה. אין בסמכותו לעשות דבר בעניין הזה, הוא לא יכול לצמצם את היקף ההפצה של העיתון, הוא אינו יכול לפגוע בעיתון, או למנוע את הפצת המוסף. אני הכל מדבר מפי על יסוד הדלפות של המשטרה. כלומר, זה תיק שאין בו מאומה, אין בו עבירה פלילית, אין בו שני אנשים שיושבים וחושבים איך אפשר לקדם את ענייניו של נוני מוזס וידיעות אחרונות, תמורת הבטחה מורפלת כזו או אחרת שבנימין נתניהו יקבל סיכור יותר בידיעות אחרונות. הדברים האלה הוקלטו על ידי בנימין נתניהו כדי שיהיה לו איזה מין מאגר ביטחון כנגד נוני מוזס, וככה אני משער, כדי שביום מן הימים הוא יוכל לומר, הנה תראו, הקו שננקט בידיעות אחרונות נגדי הוא בעצם קו מאוד שנגזר משיקולים עסקיים ולא מאג'נדה פוליטית כזו או אחרת. אז אני ספק שתיק כזה בכלל לא צריך להחקר. אבל בכל זאת, אז יש לנו גם את התיק האחר.
בואו לא ניכנס לכל הפרטים של כל התיקים. אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך יש סיכוי שאפשר לקבל פה החלטה באמת תאורה משפטית? סך הכל יש פה כל מיני כוחות תקשורתיים ופוליטיים שמצפים מהיועץ המשפטי להחליט על הגשת כתב אישום לנתניהו, זה לא סוד.
תראה, זה לא פשוט. לחצות את כל הכוחות הרדיקליים, האנרכיסטים שמפגינים במוצאי שבת, יהיה קשה מאוד לרצות אותם, מכיוון שהראיות מדברות בעד עצמן, העובדות מדברות בעד עצמן, ויהיה קשה ליועץ המשפטי לממשלה, או לפרקליט המדינה, או לפרקליטת מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה, להמליץ או להגיש כתב אישום, כאשר הסיכוי הוא שראש הממשלה יזוכה בבית המשפט, אבל בכל זאת, בבית המשפט יושבים אנשים ברי דעת, והסיכון הטוב הוא שהוא יזוכה. אז אני לא יודע, אותה תופעה אני מוצא אגב גם בארצות הברית. גם טראמפ שם נמצא במעין מצור, חוקרים מוטים פוליטית, הם מתיימים חקירות, אמונה, חוקר מיוחד, וגם הוא עושה את זכתו, נדמה לי, לא באופן הכי ראוי, אני לא רוצה להיכנס את עומדה לפרטית. אבל הדברים הם מאוד לא פשוטים. אנשים מנסים להשוות בין אהוד אולמרט לבין בנימין נתניהו, זה רחוק מרחק עצום, אין פה כלום. יש פה הבטחה לאיזה סיקור, גם בתיק 2000 וגם בתיק 4000, איזה סיקור עד, וזה קשקוש.
אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. דוקטור חיים משגב, משפטן, מומחה למשפט פלילי, תודה רבה לך על הדברים ושנה טובה.
שנה טובה לכם.
תודה רבה. כעת למעצר של החשודים בעונה של יותר מ-2,000 לקוחות שהם קנו כרטיסים, כרטיסי טיסה לאומן מחברת אירופנים, ולבסוף התברר להם שהם לא יוכלו לטוס. המשטרה עוצרת, חוקרת את ההונאה הזאת. אנחנו משוחחים כעת עם חיים וייצנדלר, עסקן מחסידות ברסלב, בעצמו גם הוא נוסע לאומן. שלום לך.
שלום וברכה, חיים טובים.
ובכן, רצינו ככה שתספר לנו מה אתם יודעים על כל העניין הזה, על מה שקורה כרגע.
מה שקורה כרגע, המצב הוא כרגע לא נעים, יש לנו 3 עצורים, מתוכם אחד מהם, כביכול, זה שגרם לכל הנפילה שקרתה, בתקווה שהאמת יצא לאור, הצדק יצא לאור. אני כרגע פה, כרגע כבר באוקראינה, כאילו לצדיקים, להתפלל על אנשים שניסו שהמסע הזאת והנסיעה הזאת תצליח, ובתקווה, מה שלא יצא, לפחות שנצליח בעזרת השם להחזיר גם כספים ללקוחות שנפגעו. ו...
אבל לא קשור לחברה, זאת אומרת, אתה קשור לחברה הזאת, או שאתה...
לא קשור לחברה, לא בעבר, לא בעובד.
אז מה זאת אומרת להחזיר כסף? זה לא מחויבות שלך להחזיר להם את הכסף, לא?
לא מחויבות שלי, אנחנו משתדלים לעשות את המקסימום, על מנת, איך אומרים, לרצות לקוחות שנפגעו, לראות בעזרת השם, לדאוג להם.
מה זאת אומרת, כאילו, מבחינת לעשות מצווה, לסייע לאנשים שלא יכלו להגיע לאומן?
קודם כל, יש פה כביכול כסף שהוא עבר לאדם, שהכסף לא הגיע ליעדו,
נכון.
לנסות להוציא את הכסף הזה, מהכסף הזה לחלק לפחות ללקוחות, ואיזה בעתיד תביעה משפטית, שגם זה נבדק כרגע, על כל מה שקרה, כל העסקה שנכשלה ונפלה, ובזאת השם, נעשה את המקסימום.
אבל זה אתה אומר את זה כעסקן מחסידות ברסלב, אתה חש איזושהי אחריות כלפי העניין הזה, זאת אומרת, אתה מרגיש איזושהי...
פשוטו כמשמעו.
זאת אומרת, הרוב...
לא מעבר לזה, לא כנציג, ולא כ...
אלא כעסקן מחסידות ברסלב.
תקרא לזה עסקן, בן אדם שמנסה לעזור, ו-1542 לקוחות, לא יודע איך יהיו ל-2000, 1542 לקוחות שנפגעו.
אתם יודעים מי הם? שחלקם
יכול להיות, למרבה הצער, גם לא יגיעו לאומן השנה כתוצאה מהקריסה הזאת.
חלקם, זאת אומרת, חלק כן הצליחו למצוא פתרון?
פתרון, כן. אני מאמין שגם פתרון כואב, כי יכול עוד הלוואה, ועוד חיסכון שפתחו, עוד...
אנשים, אתה אומר, גם שעונו אותם, אתה יודע שהם לקחו עוד הלוואה, הם יקנו עוד פעם כרטיס?
כן, כן, שזאת למשמור, אנשים במסירות נפש עושים רבנו.
יש עדיין, יש עדיין מקום בטיסות לכל המרבה במחיר? זאת אומרת, זה לא סגור העניין הזה?
הבנתי שלא. הבנתי שלא, שהכל נמכר, וממש דוגמה אישית שאני עשיתי אתמול, לדאוג לבן אדם לנסוע, פשוט תפסתי את המקום האחרון.
ואתה אומר, חלקם הצליחו למצוא מקומות נוספים.
כן.
זה פעם ראשונה שקורה כזה? עוקץ כזה?
לפני שנתיים היה עוד איזה נפילה מסוימת בחברה, משהו שהוא לא ידוע לי את כל הפרטים, שהבנתי שזה גם באמצע תביעה, אבל השנה כביכול, מה שידוע לי הפרטים, שלא הייתה צריכה להיות שום קריסה, והכל הייתה צריכה להתנהל, קשורה, הייתה צריכה להתנהל, לצאת הפועל כל המבצע הזאת של ההטסה, כביכול במבצע שהם יעשו, רק עקב, אני רוצה להיזהר במילים שלי, אבל עקב נוכלות מסוימת, המשחק קרס.
ומתי מתחילים הטיסות לאומן, או שזה כבר זה התחיל?
הטיסות כבר התחילו כבר מאתמול, וכשבוע שעבר כבר היה קריסות. היום נסעתי, עכשיו הגעתי פה לאוקראינה, קבוצות מאוד גדולות, ההתרגשות באוויר,
אתה אומר, אתם מתרגשים ושמחים וקצת כואבים את אלה שהפסידו את הכסף.
מאוד כואבים, מאוד כואבים. החילול השם, השם רע שיצא לכל הדבר הזה, זה פשוט דבר שהוא...
אין דרך למנוע כזה, נכון? יש הרבה חברות שמתעסקות עם הטיסות לאומן.
אין הרבה חברות, יש חברות גדולות כביכול. היו שלושה חברות גדולות, ביניהם החברה הזאת.
זאת אומרת, עדיין החברה הזאת פעלה כמו שצריך בשנים עברו?
עד לפני שנתיים, כן. חברה שהוציאה שנה אחרי שנה.
זאת אומרת, זה לא חברה חדשה?
היא לא חברה חדשה, לא. שנה שבה היא לא פעלה במתכונת של חברה גדולה. השנה, כביכול, שכנעו אותה להיכנס למבצע הזאת, עקב סיסוד ועקב הבטחות מסוימות. שלא עמדו בהם, וכתוצאה מכך קרתה הקריסה שקרה.
וככל הידוע לך, זה לא הם, אלא זה המתווך, הצד השני שקיבל את הכסף, שלא העביר את זה ליד, לחברת תעופה. ככה זה לפי מה שמתפרסם.
ככה מה שמתפרסם, וככה גם בבדיקות שאנחנו עשינו, וגם נכנסנו, גם אנשים משפטיים שבדקו את כל ה... דינו דברים שהיה, וגם פנינו למשרד רואי חשבון מאוד גדול, שבדק את כל ההתנהלות, ובשורה התחתונה, זה מה שקרה, הייתה פה התחכמות, הייתה פה התנהלות של גורמים מסוימים, שכביכול חשבו שיש פה כסף קטן, כסף גדול, וקבל אותו בצורה קטנה, והשתלטו בצורה מאוד מתוחכמת, ושאלת המיליון דולר כבר שכולם שואלים איפה הכסף, וזה כרגע בחקירת משטרה, ובתקווה שהאמת יצא לאור ונוכל, איך אומרים, לפחות לתת תשובות ברורות יותר ללקוחות, איך קרה ומה קרה שכרגע אנחנו מנועים לעשות את זה עקב חקירת משטרה.
אוקיי, חיים וייץ אנדלר, עסקן מחסידות ברסלב, אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה לך. ושנה טובה,
שהתקבלו תפילותיכם. ושהתקבלו כל התפילות.
אמן.
ושוב, איך אומרים, משתתפים בצער ובכאב של כולם. אין לי מה להוסיף מעבר לזה, כואב.
תודה רבה לך. שנה טובה, תודה.
ערב טוב, שנה טובה.
שמענו הבוקר על צעדים מעשיים לטובת החשמל הכשר במסגרת רפורמה של הצבת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה חדשה, באוטומציה מלאה, שתתאים לשימוש בשבת בערים ובשכונות החרדיות. אנחנו רוצים לשוחח בעניין הזה עם הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת, שלום לך.
שלום, שלום וברכה לך על המאזינים.
אז רצינו לשמוע ממך מה אתם במכון צומת אומרים על העניין הזה של הספקת חשמל כשר לחרדים. מה אתם אומרים על העניין הזה?
אספקת חשמל כשר היא תמיד יותר טובה, זאת אומרת, אנחנו מכון צומת מעל 40 שנה פועלים לכך שהמדינה היהודית היחידה בעולם באמת תתנהג ותראה כמו שמתנהגת כמדינה יהודית, וייצור החשמל הוא אחד הבעיות היותר בולטות במדינת ישראל. אבל יחד עם זה צריך להגדיר נכון מהו חשמל כשר. אם אנחנו היינו יכולים גם בעידן המודרני לעשות לייצר את החשמל באופן אוטומטי לחלוטין, בוודאי שנכון והכרחי וחיוני היה ככה לעשות, אבל אני לא בטוח שזה באמת המציאות, כמו שאתה אמרת, באמת חשמל אוטומטי לחרדים ככה. למה לא עושים את זה לכל האוכלוסייה? כנראה שיש כאן איזושהי בעיה.
זאת אומרת שבאמת, אתה אומר שאין אפשרות באמת לעשות חשמל באופן אוטומטי לגמרי?
החשמל גם היום כבר ברוב המקומות, בוודאי איפה שמיוצר מגז, וגם לא רק בגז, הוא מיוצר באופן אוטומטי ללא התערבות אדם. כמעט לגמרי, זאת אומרת ברוב המקומות, ברוב סוגי ייצור החשמל. אם זה יחד, צריך לדעת שכל חומר בעולם הזה, גם אדם וגם מכונה, יש תקלות מדי פעם. עכשיו לא יצוי שיש תחנת כוח שמספקת חשמל, כמו שאני מבין הבוקר שרוצים לבנות בבית שמש, מספקת חשמל לבית שמש ויש תקלה. אם החשמל עובד רק באופן אוטומטי ומישהו שיתפל תקלות בשבת, מה אז? אלה שמחוברים במכונת הנשמה בשבת, זהו, ייגמר החמצן באותו רגע.
אז ישימו שם גוי, אולי בבית שמש, ישימו גוי של שבת.
מצוין, אז אם כל הנקודה שאפשר לשים גוי לטיפול תקלות בלבד, ויש מסביבו נוכחות של המנדסים וכולי יהודית, כי אנחנו לא רוצים הרי לתת את השלטר הראשי שהוא עורק חיים ממש, לאלפי אזרחי ישראל, לתת ביד נוכרים. אם יש לעשות את זה באופן כזה, יבורכו, יעשו את זה בכל מקום. רק חשוב למצוא פתרון שהוא נכון וטוב לכל אזרחי ישראל, ובוודאי לכל היהודים, משום שהפתרון הזה הוא באמת הוא טוב, אבל הוא מאוד חלקי.
אז מה הפתרון שאתה רואה אותו?
קודם כל כך, ברפורמה של חברת חשמל, שנכנסה, אני חושב, לתוקף רק מחודש מאי האחרון, הורחב השימוש בחשמל פרטי. זאת אומרת, היום חברת חשמל מייצרת כ-60% מהחשמל במדינת ישראל בכלל. אוטוטו זה יהיה רק תוך כמה שנים, 5 שנים, כמדומני, לפי הרפורמה, 30%. וכל היתר מיוצר באופן פרטי. גם אם תגיע לאיזשהו הסכם, אז ההסכם יהיה חלקי בחברה פלונית הרמונית. החשמל הרי עובר בקווים היום במיקס, הוא מגיע לך הביתה, אז חלק יהיה מיוצר על ידי אותו יהודי, חלק מוצר על ידי גוי. בית שמש לא תהיה עם מתחנה אחת בלבד ומנותקת מכל הארץ. מה קורה אם יש תקלה? בוודאי שזה מעורבב. ולכן הפתרון חייב להיות פתרון מערכתי כולל. פתרון מערכתי זה לעשות מה שיותר תחנות אוטומטיות, באמת להתערב בזה. לראות איפה אפשר למקרה תקלות בלבד להשתמש באמת, באמת בנוכרי, ושהמערכת באמת תהיה תומכת את ההחלטה הזאת, אבל היא תתמוך את ההחלטה הזאת ככל שהיא תהיה ידידותית, והיא תדאוג לכלל ולא רק לאונזר אמנץ', לכמות הקטנה של האנשים שגרים בשכונות חרדיות. גם חרדי שגר בשכונה כללית לא יקבל את השירות הזה.
אז מי שלא יסתפק בזה יצטרך כמו היום לשים גנרטורים בשבת, או כמו שיש בבני ברק או בכל מיני מקומות בירושלים.
שהיא הסכנה יותר גדולה, משום שכשאנחנו עושים גנרטור פרטי, הרבה פעמים הוא מורכב באופן מאוד לא מקצועי, כי הוא מחתרתי, כי הוא לא חוקי הרבה פעמים. ואם הוא מורכב באופן מחתרתי ולא מקצועי, אז הוא גם מסתוכן. ולא אחת היו מקרים כאלה גם של דקות, גם של אנשים שחצו זרם וכו'. וכמו שאמרתי, גם באותו גנרטור פרטי, באותו בניין עכשיו גר אדם שמחובר למכונת הנשמה, ויש תקלה בגנרטור, מה הוא עושה? זה עבודה עם רצון באמת טוב לשמירת שבת, אבל היא גובלת בוודאי ברמה הציבורית, בסיכון חיי אדם. אז כשזה בית אחד או בניין אחד, אז אנחנו מכירים את התושבים, יודעים להסתדר עם זה. אבל ככל שאנחנו נדאג לציבור צר יותר, ככה יתר יהיה להם לא מה שקיים היום, יהיה פחות טוב. משום שאת האנרגיות שלנו אנחנו נשקיע לדאוג לציבור קטן, והשאר יהיה מוזנח, כן? על הרצון כזה גם בצבא, פעם לעשות איזשהם מטבחים גלת כשר. ובזמנו של התנגדתי לדבר הזה מאוד, כי אם המטבחים יהיו גלת כשר, יתר המטבחים לא יהיו כשרים בכלל, משום שהציבור הכללי אומר, זה מטבח לדתיים, תעזבו אותנו בשקט. בדיוק ככה קורה, ועלול לקרות אם זה יחמיר, בחברת חשמל, הנה זה החשמל הכשר, תעזבו אותנו בשקט. ואז כל חרדי או אחר, או דתי כללי שגר בשכונה מעורבת, אז מה אז יהיה בחשמל שלו? לכן אני חושב שצריך להעלות...
אתה חושב שהחשמל הכשר יפגע גם ברמה של ההלכתית של מקומות הלא חרדים?
כן, בהחלט, משום ש... משום שהטענה תהיה בצדק של חברת החשמל או של רשות החשמל, היום יש רשות שמתחללת, כמו שאמרתי, יש המון גופים פרטיים שמייצרים חשמל, הטענה תהיה, מי שרוצה כשר, אז יש לו את הגוף הזה. זאת אומרת, אל תחביא, יצור החשמל הכשר הוא יקר יותר, היום לפחות, בדרך כלל, הוא יקר יותר. והוא מצריך אופרציה של גוי שעובד בכל המשמרות, וגוי שמובין בדיוק מה לעשות שם, והוא שותף וכו', עוד כוח אדם. והאופרציה הזאת הגדולה, אז כבר עשינו אותה שם, בחברות האלה, עזבו אותנו. ואם אנחנו נדאג, ככל שתהיה רמה יותר גבוהה, אבל נדאג לציבור הכללי, כמו שבקשרות המזון לדברים אחרים, נדאג לכלל, אז כולם הרוויחו מזה, והחוץ שלנו לכולם, ודאי בראש השנה, כולנו, כל עם ישראל, עומד יחד לפני ריבונו של עולם, לא רק כל אדם באופן פרטי.
עכשיו, עוד משהו, החרדים הרי נאבקים על העניין, אז אולי רוצים להתחשב בהם, בגלל שאולי הציבור שלנו לא מספיק נאבק על זה, לא מספיק בנפשו העניין הזה.
אני חושב, יש בזה משהו מן האמת, לפחות בוודאי איך שזה נראה, אבל אני לא חושב שזה הכל, משום ש... ואני לא רוצה כרגע להזכיר שמות של אנשים כאלה ואחרים, אבל כשאדם נאבק למען, כמו שהזכרתי את הביטוי הזה, האומלל, האונזרמנש, רק לאנשי הקהילה שלו, אז הוא באמת רואים שהוא נאבק, וכשאתה חי בחברה מורכבת, שיש בה דתיים יותר ופחות וכאלה שעדיין לא, אז גם הכלים שאתה משתמש בהם הם אחרים, ואתה לא יכול באמת להיאבק על חשמל אוטומטי בכל מקום וחברה פרטית בכל עיר ועיר. עם זאת יחד, אני באמת מצר על כך. ששנים רבות אין באמת כוחות ציבוריים בציבור הדתי-לאומי שנאבקים למען ערכי המצוות הפשוטים, כן, מעבר ליישוב הארץ, לשבת ולקשרות וכו'. המפלגה היחידה שפי הממשלה על חילול שבת הייתה המפדל, וכן, לי באופן אישי קשה מזה שהיום הדבר הזה כבר לא כל כך קיים, יש בודדים שעוסקים בדברים האלה.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, ראש מכון סומת, הרב מנחם פרל, תודה רבה לך.
תודה גם לך.
תודה, שנה טובה, תודה רבה.
שנה טובה.